אנחנו לומדים על דוד מלך ישראל, זה הנושא השנתי שלנו, בראי עולמו הפנימי של דוד. ואני בחרתי אחרי המבוא ללכת שלושה צעדים אחורה לפרשת המלך. הליכה לפרשת המלך מניחה על השולחן איזשהו ציר, איזשהו תהליך שלמיטב הבנתי הוא מאוד מאוד מרכזי, וברגע שאתה מבין אותו נפתחו לך שערי חוכמה במקרא להבין הרבה מאוד פרשיות ובעצם מה התהליך שעובר בהם, כמו גם להבין באופן עמוק מה עומק המתח שהיה בין שאול לבין דוד. פרשיות שכל כך סוערות, כל כך חזקות, כל כך ניסיון להרוג את כל העם לסוף למלחמה כדי לירד, כדי להרוג את דוד. מה קרה? על מה אתם רבים? כאילו, מה הנקודה? ובעומק נמצאת פרשת המלך, ולכן בחרתי להתייחס אליה. לאחר מכן אנחנו נבחן איפה דוד נמצא בפרשה הזאת, אבל יותר משנבחן איפה דוד עומד בפרשה הזאת באיזושהי רמה מעשית, היא פותחת פתח להבין איזשהו תהליך רוחני שעומד בבסיסו של התנ"ך, בבסיס של התנ"ך, ומי שרואה אותו בתנ"ך וכמו הרבה דברים אחרים יכול לראות אותו אחרי זה בחז"ל, מצוי לרוב. אם אתה לא ראית אותו בפסוקים, אז כשחז"ל מסבירים את הפסוקים ומסבירים אותם כל כך קצר ובמילים של רמזים, אז קשה לראות. אבל אחרי שרואים אותו בפסוקים אי אפשר לא לראות אותו בחז"ל. ואני אתן דוגמה אחת, או היום אם נספיק, ואולי שבוע הבא את הדוגמה הזאת, איך גמרא שמכירים אותה ופתאום היא מתבארת אחרת ברגע שהבנת את הפסוקים. אני חושב שזה כלל רחב שבעצם חכמים בעצם כן בנו את דבריהם כקומה שנייה ולא קומה ראשונה. קומה ראשונה זה תורה שבכתב, קומה שנייה תורה שבעל פה. אבל זה נושא רחב מכדי שנעסוק בו כרגע. אז אני חוזר, עבר חודש ומשהו מאז שבפעם הקודמת, אני חוזר בקצרה לראות את הדברים. פרשת המלך מתארת תהליך היסטורי. כי תבוא אל הארץ, דהיינו כניסה אל הארץ, ותהליך אשר השם אלוקיך נותן לך, נותן בהווה מתמשך, תהליך של נתינה של הארץ. מה זאת אומרת? לפני כן זה לא היה בידיים שלך, ועכשיו זה הופך להיות ברשותך. הארץ שלנו או של הקדוש ברוך הוא? תשובה, תהליך בהתחלה שלו, אבל הוא נותן בהווה מתמשך, בעצם נותן לך. איפה רואים שהוא נותן? בפרשה הזאת. הפרשה הזאת מתארת ארבעה שלבים. השלב הראשון, כי תבוא אל הארץ פיזית, תיכנס. השלב השני, וירשתה. זאת אומרת, אתה יורש מבחינה משפטית, זה שלך, ירושה, זה כבר מעמד משפטי. השלב השלישי הוא מנטלי, וישבת בה, אתה כבר נינוח, אתה כבר במרחב נטוע, אתה בשקט, אתה כבר מיושב. השלב הרביעי הוא תודעתי, והוא בעצם מכיל בתוכו איזשהו רעיון חדש. רגע, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי, אני רוצה למנות את המנהיגים שלי. ארבעה שלבים שהכותרת שלהם זה נתינת הארץ. הכותרת שלהם היא בעצם כניסה אל הארץ ולהיות במרחב של הארץ, ואיזשהו תהליך התפתחותי. בהתחלה אתה נמצא במרחב אבל הוא לא שלך, לאחר מכן הוא שלך, אחרי מכן ספר, אתה יושב בו, אתה כבר נטוע בו, אתה מבין אותו, אתה קשור אליו, אתה מחובר אליו, ואתה כבר מנהל חיים כאלה שאתה אומר, אני רוצה להיות ריבון, אני רוצה לבד, אני רוצה להחליט על דרכי. למה הדבר הזה קשור? העובדה הזאת קשורה לאיזשהו דבר שהוא ייחודי לנו. יש לו כמובן מקבילות, לא רק מקבילות, הוא תהליך שהוא ייחודי בצורה שהוא נמצא פה. בצורות אחרות בוודאי שסדנה דהר אחד והמימד הזה קיים, התהליך הזה קיים גם באומות העולם, אבל אצלנו הוא מאוד מאוד חד. והוא בעצם אומר את הדבר הבא: בתחילת הדרך ריבונו של עולם שלח לנו את משה. ושלח לנו את יהושע, ושלח לנו את אלי, ושלח לנו את שמואל, ושלח לנו את השופטים בדרך שפחות דיברנו עליהם. והם בעצם באו בשמו. באו בשמו. לך ויש לך אחר והוצא את עם ישראל ממצרים. רגע, אמרו לה, השם לא שלח אותך. זה לך עוד כי אנוכי שלך, תראה, זה אני. זה לא אתה. ובעצם משה בא לעם מכוח העובדה שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, לכן נגלו, לכן הלכו אחריו. וואה, אתה שליח של השם? אנחנו אחריך. ויהושע זה אותו דבר. אתה שליח של השם? אנחנו הולכים אחריך. אז זה בעצם מה שהיה. התהליך הזה קיים ממשה, ובעצם כאיזשהו תהליך היסטורי. כשאני חושב שכבר דיברנו על זה, שבעצם אצל משה זה 100% שליחות של הקדוש ברוך הוא, לא בעיני העם בכלל. הוא הולך ואומר להם, השם שלח אותי, בכלל לא בפניהם, ויש לו 100% כוח מהקדוש ברוך הוא, והעם עוד לא נותן. העם במצב של עבדות, במצב של עוד לא בשם. לא מהעם הוא מקבל את כוחו. זה מבחינת משה. אבל ככל שמתקדמים, רואים שהשותפות של העם היא יותר ויותר מבשילה. אנחנו הולכים לספר יהושע, אז כבר הקדוש ברוך הוא ממנה, וגם העם אומר, כל אשר ימרה את פיך מות יומת. רגע, מי אתם שתקבעו? לא, אתה שליח שלנו, מי שימרה את פיך הוא ימרה את פינו. אנחנו הרוב, אנחנו נקבע. זה כבר נמצא בספר שופטים, ספר יהושע, וזה כבר שותפות של העם. וגם בתורה הרבה מאוד הבדלים בין משה לבין יהושע, שקשורים לעובדה שבעצם סמכתה ידה עליו, לעיני העם. לעיני העם, והעם גם הוא חלק מהסיפור, אבל זה עדיין הקדוש ברוך הוא קובע. לא, כך את יהושע, יחזקהו ואמצהו, אבל הכל לעיני העם ובשותפות, ויש כבר יותר מעורבות. אחרי זה בתקופת השופטים גם יש תהליך שפחות נכנסנו אליו. אלי, כבר הקדוש ברוך הוא לא שלח, אבל כולם מבינים שאלי הוא גדול הדור, הוא הכהן הגדול, אז הכי הגיוני, הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, באיזושהי הנחה ברורה. אז אם רוצים שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו, אז בבקשה, אלי תנהיג אותנו. לא אומרים את זה, זה ברור שהוא מנהיג. ושמואל הוא נביא, וגם, זאת אומרת, אז זה כבר מעורבות שהולכת ופוחתת. אצל שמואל, העם הוא כבר יותר שותף בהכל. העם תופס מקום, העם לא תופס כל כך מקום אצל אלי, ואצל שמואל כן, ויש תהליך היסטורי עד היום שבו העם יגיד, רגע, אנחנו כבר גדולים, אנחנו כבר יכולים לעשות את זה בעצמנו, אנחנו כבר נכנסנו לארץ, אנחנו כבר במרחב, אנחנו כבר שולטים בו, ואשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שלהם אין את התהליך הזה, שלהם מלכתחילה בעצם בני אדם השליטים, הם שליטים בכלים של בני אדם, במיטב של הדבר בדמוקרטיה, שזה רצון האב ממש שבוחר, ובצורות פחות מפותחות, אז זה בכוח קצת, אבל בסוף זה דינמיקה של העם, ולא הקדוש ברוך הוא מוביל. אז יבוא היום והעם יגיד, ריבונו של עולם, אנחנו יכולים כבר לעשות את זה לבד, בעצם לרצות לשים עליהם מלך ככל הגויים אשר סביבותם. מה אומרת התורה על הדבר הזה? שום תשים עליך מלך, מצוין. שום תשים עליך מלך, ובעצם אנחנו אומרים, רגע, אז מקור הסמכות, מה הוא? אולי בפעם האחרונה פתחנו בשאלה הזאת. מקור הסמכות זה הקדוש ברוך הוא, זה העם. אז התשובה מורכבת. אני חושב שהרבה מאוד אנשים בציבור הדתי, תשאלו אותם, מי לפי התורה צריך להיות מקור? מה אתה אומר? ישאלו אותך, אתה מהציבור הדתי, ישאלו אותך, מה אתה חושב? מקור הסמכות של מלך בישראל, מה הוא? מה אתה היית אומר? אבל מה לדעתך היהדות אומרת? איזה שאלה?
נשמע את זה מהעם.
מה? נשמע את זה מהעם. טוב, שום תשים עליך מלך. מצד שני, אשר יבחר השם אלוקיך בו. אז זה מהקדוש, יש גם נעימה כזאת. אנחנו כאילו לא ברור. התשובה המקראית זה תהליך היסטורי. זה עוד לא תשובה שלמה. אבל תהליך היסטורי שבעצם אומר בנקודת הראשית זה היה הקדוש ברוך הוא. וככל שהעם מתבגר, ככל שהתהליך של כניסה לארץ וצמיחה והתפתחות, בעצם יש תהליך ש... יותר ויותר, פינוי מקום הייתי קורא לו, ממש כמו הורים שמפנים מקום לילד לבוא ולבחור, וכשהוא בוגר הוא אומר, אתה בוחר, זה החלטות שלך, אנחנו כבר לא קובעים בשבילך. אז רגע, הם יצאו מהתמונה? לא, לא יצאו מהתמונה. טוב, אבא שבשמיים, תמיד יש גם להורים איזשהו, יש מרחק, גם כשהבן מתבגר, עדיין הם הורים, עדיין אבא ואמא, והמימד הזה קיים, ביחס לקדוש ברוך הוא. אולי עוד יותר, ויחד עם זה יש תהליך של פינוי מקום שראינו אותו. שום תשים עליך מלך, אבל תזכור שהשם אלוקיך יבחר אותו.
בסוף התהליך לא יהיה את
השרף
יבחר השם אלוקיך?
מה?
בסוף התהליך הזה
שהמסעני יקצני גם
אז לא יהיה את השרף
יבחר השם? לפי התיאור הזה, אשר יבחר השם אלוקיך בו, לא הוא יקבע מי המלך, אתם תקבעו. כמו שמדינת ישראל היום מנסה לקבוע מלך מצוין, אתם תקבעו מי, אבל בבקשה לבחור מישהו ש... לא, זה אני אומר, זה לא כתוב. אני אגיד מה כתוב ומה אני מוסיף באיזה ניסוח ככה, קצת... אפילו בהומור, לא בהומור, אבל בניסוח שתכף תראו אותו. זאת אומרת, התהליך הוא, אתם בוחרים, וההחלטה היא בידיים שלכם, ולא הקדוש ברוך הוא יתגלה עכשיו ויגיד, לא, הקדוש ברוך הוא לא יתגלה, זה יקרה דרככם. יחד עם זאת, האיש הזה צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא אמור לבחור בו באיזשהו שלב, להשרות שכינתו עליו. הקדוש ברוך הוא יבחר אותו בשלב הבא לשכן שמו. מה זה אומר? תחשבו בעצמכם. מה זאת אומרת? תחשבו בעצמכם. אתם תבחרו מישהו כזה שימצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. כי בניגוד לאומות העולם, שכל אומה יש לה את המלך שלה שהוא המוביל שלה, והוא נמצא איתה, כי הוא הקובע וכן הלאה. אצלכם המלך והעם זה חצי מהסיפור. הסיפור הגדול זה שגם הקדוש ברוך הוא נמצא. והסיפור הגדול זה אבא ובן. הסיפור הגדול זה אולי איש ואישה. וכל הסיפור הזה של עם ישראל הולך למגרש הרבה יותר גדול. ואתם בתוך המגרש הזה. אז תדעו לכם שכל התהליך הארוך הזה שאני שלחתי שליחים בהתחלה, זה להכשיר אתכם לסיפור גדול. זה סיפור מיוחד, לאיזה שליחות מיוחדת. ולכן, שום תשים עליך המלך, אתה קובע. כמו שהתיאור הזה בפסוקים. ואמרת, יום אחד תגיד, אני התבגרתי, אשים על המלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך, אתה תקבע, מצוין. אבל תדע לך, אשר יבחר בעתיד, באותו מלך שאתה קבעת אותו, אתה משכת אותו למלך, או שאתה מינית אותו למלך, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו. אנחנו אמרנו, אשר יבחר זה לא הבחירה, הקביעה הראשונה מי יהיה המלך. כמו שהמקום אשר יבחר זה לא המקום שהקדוש ברוך הוא יקבע עליו, מכיוון שמי שקבע עליו זה דוד ללכת לירושלים, והקדוש ברוך הוא בוחר בירושלים, בוחר במקום אשר יבחר, הדבר הזה מתממש בתקופת שלמה, דיברנו על זה, נכון? בתקופת שלמה הדבר הזה מתממש שלוש פעמים. במינוי של שלמה בתקופה מאוחרת יותר בדברי הימים. אז אם כן, זה גם כאן. ובסופו של דבר, אז יש לעם משקל, והמלך הופך להיות נבחר על ידי העם, והמלך נותן בעצם את כוחו של העם, הוא בא מכוחו של העם, והקדוש ברוך הוא נוכח מאוד בחייו, הקדוש ברוך הוא בוחר בו, אבל מקור הסמכות, מי שקובע את המלך, זה העם, והקדוש ברוך הוא בוחר להשרות שכינת העולם. זה משוואה קצת יותר מורכבת, שאנחנו עוד נגיע להשלכות שיש לה, למשמעויות שיש לה. טוב, אלה דברים שראינו, רציתי רק קצת לחזור אליהם, ותבינו שזה מאוד משמעותי. האם אתה בא לעם כשלוחו של הקדוש ברוך הוא? אני שליח של הקדוש ברוך הוא להגיד לכם משהו, והעם ככה מקבל את הייתי אומר, את מי שהוא כמו צינור, כמו שליח של הקדוש ברוך הוא, או שבעצם הוא בעצם שליח של העם, והוא בא מכוחו של העם, וממילא גם עמדתו של העם. העם זה לא רק מי שאתה מנהיג, העם אתה מקבל ממנו כוח. ממילא המקום שהעם עומד, והתהליכים הם מאוד מאוד בלב הסיפור. יש לזה הרבה הרבה השלכות. בהקשר של היום אנחנו רואים אולי הוויכוחים הכי גדולים במדינת ישראל, למה אנחנו לא מצליחים להרכיב ממשלה? בגלל המחלוקת הזאת. שיש בסופו של דבר שני כתבים מאוד חזקים. הכתבים בסוף, הייתי אומר, אולי המשמעותיים ביותר, זה מדינה יהודית או מדינה דמוקרטית. כשמניחים שזה, יש מי שרוצה לראות שיובילו אותה התורה והרבנים, ויש מי שרוצה עוד מדינה דמוקרטית, אבל לא רק מדינה דמוקרטית, הוא רוצה ערכים דמוקרטיים. כאילו זה כבר יותר מאשר מדינה, כאילו לא, הוא רוצה כבר, זה לאו דווקא, זה קדושת הבחירה, במובן הזה שהבחירות ישקפו נאמנה, לא, לא, הוא רוצה את הערכים הדמוקרטיים ופחות את הערכים היהודיים כדומיננטיים, כמקור סמכות, וזה מחלוקת מאוד גדולה, ויש פה איזו משוואה, אני חושב שהיא מאוד משמעותית והיא מאוד מרתקת, ששמה איזה ריבוד, איזה שתי שכבות, נקודת מוצא מעמידה את זה קצת כמו מערכת יחסים בין הורים לילדים, ואנחנו עוד נגיע להשלכות שיהיו לדבר הזה. אני רוצה להמשיך את פרשת המלך. אז אחרי, אמרנו, שני פסוקים ראשונים, התהליך ההיסטורי, שני פסוקים הבאים, מצוות. הייתי אומר, לא מצוות, איסורים. לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. לפה הגענו, נכון? אני צודק? או שאת זה ראינו כבר? ראינו? לא ראינו. אז בואו נראה. מה פשר השלושה? אז תראו, לא ירבה לו סוסים, ומה כן? סוסים זה טוב? זה טוב שיש סוסים למלך? לא להגזים. לא ירבה לו נשים, זה טוב, זה טוב, אבל לא יותר מדי. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, זה טוב כסף וזהב?
טוב הרבה.
הרבה כסף וזהב זה טוב? כן. לא ירבה לו מאוד, מאוד זה לא טוב. מה שאני רוצה לומר, בניגוד לקריאה שיש כאלה שקוראים פה בפסוקים האלה, של התורה אומרת לא 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 למלך כי לא אוהב את מלך, אני חושב שזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, כל הפרשה זה לא, כאילו היא מדברת על איזשהו תהליך טבעי. יש תהליך באמת שהוא, המהות שלו זה הצמיחה שלנו, אז כמו תהליך ההתבגרות, כל הורה יודע שבחוכמה גדולה הוא צריך לבנות נכון את מערכת היחסים. ילד מתבגר, הוא כבר לא כל דבר שומע בקולי, הוא כבר מנהל את החיים שלו לבד. והרגע הזה של הנסירה, הוא מורכב, נכון? צריך שמירה, צריך לראות איך אני נוטע בו מצד אחד הקשבה פנימית גם לדברים שאנחנו אמרנו, מצד שני מפנה לו מקום ונותן לו לבחור, ורוצה שהוא יבחר את הדברים הנכונים ונותן לו כלים. זה מורכב הסיפור הזה, גם הפרשה הזאת היא מורכבת. אז באמת הפרשה מורכבת, אבל היא פרשה של צמיחה. כי תבוא אל הארץ זה טוב, וירישתה זה טוב, וישבת בה זה טוב, ואמרת זה אותו דבר, על אותו ציר, אי אפשר להפריד ביניהם. ואמרת זה צמיחה, זה תהליך, אם תרצו. אפילו מי שאומר זה נבואה, זה נבואה שבאה כתוצאה מתהליך היסטורי שנמצאים בו, של התפתחות, של צמיחה. זה מצד אחד. אז אני, אבל בכל אופן התורה אומרת לא, ומה שאני בעצם, אז באמת התורה מזהירה, היא כאילו נמצאת במקום של הלא, אבל כשמקשיבים טוב, הלא הזה הוא לא חוסם, הוא מבקר, הוא לא ששם את הגבולות במקום הנכון. אבל התנועה היא באמת לא צריכה להיות של התורה, אז היא לא אמורה, היא לא אומרת את הכן, כי אם היא תגיד את הכן, אז יבואו עכשיו ויגידו, הנה יש מצווה מן התורה למנות מלך. לא, אין מצווה מן התורה למנות מלך. זאת אומרת, יש מצווה. אבל זה מצווה שקיימת רק כשהעמדה הפנימית הזאת צומחת מתוכה, בטבעיות. אם לא צמח בטבעיות, אין מצווה. לא לבוא עכשיו בשם השם להמליך מלך, בשום אופן. ככל הגויים, טבע העולם, אנחנו רוצים לקחת אחריות. אחריות במהותה זה נוכחות. אני אחראי על המקום, אני קובע, אני הריבון. כדי לקחת ריבונות צריך תנועה של גדילה, של עצמאות, של ריבונות. אז זה חייבת להיות הפרשה בעמדה של, לא בעמדה של הכן, אלא בעמדה של המסייג, כי אתם תופסים את הכיסא של הכן. מובן? יפה. אז תחת הכותרת הזאת אנחנו מקשיבים ורואים, בעצם התורה אמרה, כן לסוסים, כן לנשים, וכן לכסף וזהב. כן לסוסים זה מדינה, זה מערכת, זה תקשורת, זה תחבורה, זה כלי מלחמה, זה כוח, עוצמה, צבא, ממלכה, כל סוסים ומה שהם מסמנים, ברור שזה לא רק סוס. אז אם כן, כן לסוסים, כן למדינה בכל מרכיבי הפיזיים, כן לנשים. מה זה כן לנשים? אז בעולם העתיק אנחנו רואים שמלכים לוקחים הרבה נשים. במובן הפיזי יש בזה יכולת ליצור קשרים עם אוכלוסיות רבות. יש לך אישה מפה ואישה מפה, קשרים מדיניים וכן הלאה. במובן פנימי יותר, זה לא רק טכני. האישה זה איזשהו מפגש עומק עם העולם, עם התוך של העולם, עם הפנימיות של העולם. ובעצם הנשיאת אישה ועוד אישה ועוד אישה מייצרת בעמדתו הפנימית של המלך איזושהי יכולת להיות מחובר לעולם ולחיים בהרבה ממדים. ובעולם העתיק זה היה בא לידי ביטוי על ידי ריבוי נשים. היום כבר לא, כי העולם באישה אחת כבר יש יכולת למצוא את הפנים השונות ואת האופנים הבאות השונות. אבל בעולם העתיק זה היה ככה, עד כדי שאנחנו רואים דוד מלך ישראל, ברור לכולם שהוא הדבר, הוא מלכות שהקדוש ברוך הוא לוקח אותה כמודל. דוד עבדי, כל המלכים, הוא כמו דוד או לא כמו דוד? אז לקחנו אותו. באה הגמרא בהתאם ואומרת, רגע, לא ירבה לו נשים, כמה נשים? כן, אומרת הגמרא 18. איך אתה יודע? כי דוד נשא 18. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, האם פשוטו של מקרא לא ירבה לו נשים אבל 18 כן? זה פשוטו של מקרא? התורה לא אמרה כמה. באים החכמים ואומרים, לפי מה אנחנו נקבע? דוד, אנחנו סומכים עליו, ברור שהוא עשה טוב, הנה הקדוש ברוך הוא אישר. זאת אומרת, התורה לא כתבה, זה בדיוק חלק ממשהו שהוא בידיים שלנו, גם זה בידיים שלנו. אז התורה לא קבעה. באים החכמים ואומרים, דוד זה המודל, זה המלך שאנחנו רוצים. אז דוד נשא 18, כהנה וכהנה, אוסיף לך כהנה וכהנה. יש דעה של התנאים שאומרת לא, 24, ודעה שלישית אומרת 48. למה? כהנה וכהנה עושים את החשבון אחר. אבל המכנה המשותף לכולם מהו? לפי מיקומים דוד מלך ישראל. והנה לנו כמו אמירה, כן לנשים כמו דוד אבל לא יותר מדוד. זה מה שבעצם אומרים החכמים. והכן השלישי, אז אם כן, שליטה פיזית, שליטה פנימית בכוח של בכוחה של האישה, בחיבורים הפנימיים לעולם, למציאות, למקומות השונים. והכסף וזהב זה משהו שמעצים את כל יכולותיו של המלך. כסף וזהב זה טוב, שיהיה לך כסף וזהב, אבל לא הרבה מאוד, לא להגזים, יש איזה סייג. אז בעצם אנחנו שואלים, אז מה מייחד את המלך? אני אשאל את זה בניסוח אחר. פתחתי בשאלה, רגע, אחת השאלות ששאלתי בהתחלה, בשיעור הקודם, רגע, מה זה מלך בישראל? זה כל הלכות מלכים, הלכות ציבור, כל הכניסה שלנו למגרש הציבורי, זה קשור לעובדה שיש לנו מלך. ואז כל הספרים שנכתבו ביחס למלך, בהלכות, בשוטים וכן הלאה, הרב עוזיאל, הרב קוק ועוד אחרים, הרב גורן עסק בתחום, כל מיני גדולים שעסקו בדבר הזה. אז זה המקור, פרשת המלך היה צריך להיות פה. מה, איזה מקור יש? לא ולא ולא. טוב, עכשיו אנחנו מבינים, זה לא ככה. שלושת הפרשות האלה זה בעצם, זה כן וכן וכן, אבל בעומק בעצם מה אומרים פה? מלך זה כמו אומות העולם, זה ככל הגויים אשר סביבותיכם. מלך משחק במגרש של בני אדם, ובעצם כדי ללמוד את המגרש של בני אדם, אז חוכמה בגויים תאמין. אז ככל הגויים אשר סביבותיי, על סדרי שלטון, על סברה איך לנהל את העולם הזה, זה בסדר. זאת אומרת, ומה הנושאים שמלך בעצם מטפל בהם בעולם, במציאות, בחיים, מוביל אותם? רגע, אז איפה המימד של התורה? איפה המימד של הקודש? פה אנחנו מגיעים לצלע השלישית. הצלע השלישית היא ארוכה מכולם, והיא כתיבת משנה התורה הזאת. אז השאלה בפשוטו של מקרא, גם זה שאלה אחרי זה בחזל, זה נושא, אבל אני אגע כרגע בפשוטו של מקרא. מה זה כתיבת ספר? אז בואו נראה. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזה על ספר מלפני הכהנים הלווים. מה זה משנה התורה? האם הוא כותב תורה? אם הוא כותב תורה, אז אפשר להגיד, המלך הוא סופר סתם. כדי ללמוד להיות מלך, אז יש מתה, פיקוד ומתה, יש כל מיני קורסים של מנהיגות, הוא עובר נניח, והוא צריך לעבור קורס חשוב מאוד להיות סופר סתם, נכון? כי הוא צריך לכתוב ספר. אם אנחנו מבינים שהכוונה פה משנה התורה, אז מה הכוונה? יש תורה ויש משנה לתורה. יש מלך ויש משנה למלך, זה לא אותו דבר. המלך הוא האחראי, והמשנה הוא תומך, הוא מאפשר, הוא לא המנהיג, הוא לא הקובע, אבל הוא מאפשר להרבה דברים להיפגש נכון עם המציאות. ככה זה תמיד המשנה למלך. המלך הוא הקובע, והמשנה למלך, בצורות שונות, במודלים שונים. יוסף הוא משנה למלך, למלך מצרים. רק הכיסא יגדל ממכה. אני נותן לך את הבת, אתה יכול לעשות ולעשות ולעשות. אתה תארגן את המדינה, אתה תפתור את הבעיות. כולם לגשת אליו. הרבה מאוד. אבל יש מעליו את המלך. וכתב לו את משנה התורה. יש תורה. לא עליה מדובר. יש משנה לתורה. הספר המשנה. המשנה לתורה הוא בעצם הספר של הדור. זה התורה של הדור. זה ההתבוננות של הדור. אם תרצו בלשון חזל, וילן יהושע בלילה, בעמק בלילה הוא. אין פסוק כזה, חזל צרפו אותו בגמרא במגילה. מה זה אומרים חזל, מה הוא עשה? לן בעומקה של הלכה. תסתכלו בפסוקים, מה היה הלינה שם? מדובר על המלחמה השנייה על העין, שהיה צורך לארגן את הכוחות. והיה, בניגוד לפעם הראשונה, שהתקרבו לעיר וברחו והם רדפו אחרי אנשי העי ונהרגו 36 אנשים בפעם הראשונה. בפעם השנייה יש אסטרטגיה מלאה, שמים עורב ראשון ועורב שני וכל העם נמצא במקום שלישי ומנתקים אותם מן העיר וכן הלאה. ויהושע בלילה מסדר את כל הכוחות ואז הוא נמצא יחד עם המחנה בכוח העיקרי, זה מה שכתוב שם, ואז ויעלן יהושע בלילה. אומרת הגמרא, לן דומקה של הלכה. האם זה מתיישב עם פסוקו פשוטו של מקרא? האם זה מתיישב עם העובדות שהיו שם? תסתכלו, זה לא, אי אפשר להגיד את זה. העם בלילה, כל מי שהיה פעם באיזה תרגיל או במלחמה, יודע שכשאתה נמצא בשטח בלילה, במערב ועוד מערב וכן הלאה, זה לא לילה של סדר ערב. אין מצב כזה. במיוחד שאתה צריך להיות בחשאי, כי שהאויב לא יגלה אותך. אין אפשרות כזה. זה לא, מה שעשו שם בלילה, לא יכול להיות. אז מה חזל אומרים? סוגיה שלמה, כן. ויש ביטלתם. תלמיד של שחר, עכשיו תלמיד של בן ארבעים, ועכשיו תלמוד תורה. יש, מה זה הדבר? אז התשובה, לכאורה, מה? מה זה לן בעומקה של הלכה? מה זה תורת המלחמה? איך נלחמים? איך עם ישראל נלחם? יש לימוד שהוא קשור להבנה במציאות, איך להניג נכון, איך להניג, להדריך נכון, עם שיקולים שקשורים לתורה ולערכים ולמשמעויות ולדברים הגבוהים, אבל שפוגשים את המציאות. ומה שעושה יהושע שם, הוא מלמד את תורת המלחמה, לן בעומקה של הלכה. איך כובשים את ארץ ישראל, אבל לאו דווקא בישיבה בסדר, כל אחד עמד עם פרק שני במסכת סנהדרין ולמדו את הפסוקים במובן התיאורטי, אלא יש פה איזשהו מפגש עם המציאות והובלה של המציאות. וחז"ל מדברים על זה במונחים של תורה ובמונחים של לימוד, זה סוג של תרגום, אבל בפועל זה מפגש נכון ומפגש מאיר ומפגש שהשכינה תשרה במקום הזה, בתוך הדיוק של המקום הזה. בכל דרכיך דאר, והוא ישר אורחותיך, הרב קוק במוסר אביך. משהו מעין, לגלות את הקדוש ברוך הוא במקום הזה. זה מסור של יהושע, ואי אפשר, חז"ל לא באו לעקור את פשוטו של מקרא. אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אמרו החכמים בדברנו, אנחנו לא עוקרים. הם אמרו את זה במסכת שבת, בצורה שלא משתמעת לשני פנים. אנחנו לא עוקרים את פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא בוודאי נמצא שם במקום הזה. אז בואו נראה לאן זה הולך. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, זאת אומרת, אם ישיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, זאת אומרת, את הלכות המלכים של הדור הזה, ובכל דור יש הלכות מלכים שקשורים לשלטון ולהתנהגות שלו ולחוקים המיוחדים שצריכים להיות בדור שלנו. והייתה אמו, ועכשיו תראו מה זה, וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה אמו, מי זאת הייתה אמו? התורה. התורה הייתה אמו, וקרא בו כל ימי חייו. מי זה בו? את משנה התורה, נכון? רגע. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה, זה משנה התורה לשון נקבה הזאת, על ספר. המשנה הוא על ספר, זה זכר. והתורה היא נקבה, נכון? הספר שהוא כותב הוא זכר, שזה משנה, והוא משנה התורה. על ספר זה הספר שהוא כתב אותו. ספר זה לשון זכר. מלפני, והייתה אמו התורה, וקרא בו בספר כל ימי חייו, למען ילמד להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, לשון נקבה, ואת החוקים האלה לעשותם. אם אני, אז עוד מעט אני אכנס לזכר והנקבה, אני אגיד פה כמה מילים על הלשון הזאת, אבל קודם כל, אתם שומעים, זאת אומרת, לפי התיאור הזה, כל הסיפור פה הוא משנה התורה. במילים אחרות, המלך, כדי להעמיד נכון את המלכות, אז זה ודאי דבר שצריך לימוד, זה דבר שצריך התאמה, זה דבר שצריך ליבון, זה דבר שצריך העמקה. כל הדבר הזה קורה בשלושת הפסוקים האחרונים, שהם אגב הארוכים יותר. שני פסוקים של תהליך היסטורי ומצווה, שני פסוקים של איסורים, שלושה פסוקים. עכשיו, אם זה היה לכתוב ספר תורה, וכמו סופר סתם, האורך הוא גם העובדה שזה הכשרה של מלך, או זה המצווה של מלך, זה כאילו לא קשור ללב הסיפור, זה כאילו משהו אחר. זה דבר ראשון. אבל גם מעבר לזה, גם העריכות וגם הפרטים בעצם שמתוארים פה, אבל בואו נראה את הלשון הזאת. והייתה, אז בואו נראה. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת. זאת אומרת, משנה של התורה. התורה היא לשון נקבה. והייתה בו, והייתה אמו, מי הייתה אמו? לא הספר שהוא כותב. התורה. אמו זה בלב. הוא מחויב לתורה. באיזה הקשר? בכל מצווה, בהקשרים שלה, במשמעויות שלה. במילים אחרות, מלכות לא מתנגדת לתורה, אבל התורה היא אמו, בליבו, בפנימיותו. והייתה אמו התורה הזאת, שהספר הוא המשנה לה. והלשון והייתה, מה זה אומר והייתה? זה הבעיה פנימית. זה קשר חי. וקרא בו, מה זה? בספר החוקים שהוא כתב, הוא מחויב אליו. הוא כתב עכשיו ספר חוקים, הוא כתב איך לנהל את הממלכה, הוא כתב משהו שקשור למציאות, ופה סוג של הכרעות גם. אז הוא קורא בו בספר הזה, רגע, מה כתוב בחוק הזה, מה כתוב בכלל הזה, איך מתנהגים פה. אז אם כן, הייתה אמו וקרא בו בספר כל ימי חייו. אבל למען ילמד להיראה את השם אלוקיו, דרך הספר הזה, לשמור את כל דברי התורה הזאת, לא דברי הספר הזה, לא נעצרים בספר. מהספר הזה חוזרים בסוף אל התורה, כי בסוף זה תורת השם, שיש לה את החיבור הזה, סוג של תורה שבעל פה. תראו דבר יפה, המילה משנה התורה, איפה היא נמצאת? על מה אומרים אותה? משנה תורה, מה? דברים. על ספר דברים. מי קבע שספר דברים זה משנה תורה? אין בתורה את הניסוח הזה, זה ניסוח של חז"ל. על בסיס מה הם קבעו? יש פעם אחת בכל זאת, יש פעם אחת פה ופעם בספר יהושע, עוד מעט נראית שני מקומות משני תורה. אך מתבקש בעצם לומר, חכמים באו ואמרו את הדבר הבא, יש ארבעה חומשים שבעצם משה רבינו יחד עם הקדוש ברוך הוא, בהוראה של הקדוש ברוך הוא, כתב אותם, והם בעצם של הקדוש ברוך הוא, סוג של התורה. יש חומש שהוא ספר דברים, אלה הדברים אשר אמר משה אומר אותו בעבר הירדן וכולי, כל התיאור של ההקשרים, ומשה אומר את הספר הזה. רגע, זה ספר של משה או של הקדוש ברוך הוא? באים חכמים אומרים, זה משנה תורה, זה המשנה לתורה. בעצם מקנים לו מעמד שבעצם תואם לגמרי את מה שאמרנו עכשיו. המנהיג כותב את הספר, ובאמת ספר דברים זה מנקודת מבטו של משה. זה כאילו לחזור על המצוות, אבל מנקודת מבט אחרת, עם משמעויות אחרות, עם הרבה מאוד הבדלים בכל פרשה ופרשה, שקשורים לנקודת המבט של המנהיג, שזה גם משה רבינו. אז המשנה תורה אחד, ובעקבותיו עוד ועוד משנה תורה שיכתבו המנהיגים. טוב, הדבר האחרון, אגב, גם יהושע כתוב, אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל, כאשר ציווה השם משה עבד השם, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים וכו', ויכתוב שם על אבנים את משנה תורת משה. משנה תורת משה. אז יש חז"ל שאומרים, כתבה ב-70 לשון. כתב את התורה ב-70 לשון. מה זה? 70, האם חכמים התכוונו שהיו שם 70 ספרים ב-70 שפות? לא חייבים להגיד שזה מדרש, אבל מה זה 70 לשון? תורה שמבוארת בלשונות שונים, תורה שמחוברת למציאות, לשפה הזאת, לשפה הזאת. להתאים תורה לשפה זה לא טכנית, זה כמו להתאים את משנה התורה לדור. ואם תרצו, הרד"ק אומר שכתב מספר המצוות כמו שהן כתובות בהלכות ובהזהרות, תרגם למספר מסוים של מצוות. כך או כך, אנחנו נמצאים במשנה התורה. הוא לא כתב את התורה בעצמו, את משנה התורה. וזה בדיוק המימוש של זה. המנהיג כותב את משנה התורה. וכך באמת אפשר להסביר את הדבר. ואז הלכות מלכים, או ההלכה של ציבור, אנחנו מבינים, היא דבר משמעותי. טוב. הדבר האחרון, לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל. תראו דבר יפה, בעצם הכתיבה הזאת היא נועדה לשני דברים, לשתי מטרות: לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה. לבלתי רום מאחיו, למה זה קשור? אני אשאל אתכם שאלה, למה הסדר הוא כזה? מה, קודם כל אחיו ואחרי זה התורה? לא מתחילים בתורה? מה זה? הרי התחלה זה חשיבות. סליחה. התחלה זה חשיבות, נכון? אז מה זה הדבר הזה? למה מתחילים במאחיו, ובלתי רום לבבו מאחיו, רק אחרי זה התורה? מה אתה אומר? אתה שומע את השאלה? אז התשובה היא פשוטה. מה זה מלך? שליח של מי הוא בפרשה הזאת? של העם. אז בלתי רום מאחיו, זה הסיפור פה. אנחנו לא עוסקים בחשיבויות מופשטות. אנחנו עוסקים כרגע, המלך הוא שליח של העם, לבלתי רום לבבו מאחיו. כי אם ירום לבבו, והוא לא יקשיב להם, והוא לא יהיה קשוב לעומק רצונותיהם, ולא יהיה שליח שלהם, הוא לא מלך. אז זה הלב של הסיפור. אשר יבחר אשר אלוקיך בו, זה המעגל הנוסף. ובלתי יסור ימין ושמאל, סור מן המצווה, ימין, המצווה זה מה שאני מצווה, מצווה ימין ושמאל, למען יאריך הוא וממלכתו ובניו בקרב ישראל. מה זה בקרב ישראל? זה לא יאריך, בקרב ישראל. מה זה בקרב? בקרב העם, שהוא באמת יהווה מנהיג שמוביל את העם מתוכו. רואים את התמונה? אני חושב שבאמת הרמב״ם מאוד יפה אומר על הסרת הלב, שליבו הוא לב כל קהל ישראל. לפיכך דבקו הכתוב בתורה יתר, יתר משאר העם שנאמר כל ימי חייו. טוב, אלה דברים שכותב אותם הרמב״ם, ועד כאן פרשת המלך. עכשיו מה שעה? 7:20, יש לנו קצת זמן. מה שאנחנו נעשה היום, נתחיל, נעבור לספר שמואל, פרשת המלך, ואנחנו נראה דבר מאוד מעניין שכדאי לשים לב אליו, לא רק פה אלא באופן רחב. במובן הפשוט, יש לנו את פרשת המלך, ואנחנו ניסינו לבאר אותה כרגע, לתת לה איזושהי פרשנות, הבנה, ואנחנו בעצם אומרים, רגע, יש לנו דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. דברי תורה כאן קצרים, אבל יש את פרשת המלך בספר שמואל, שהעם ביקש מלך. ברור שהן מתכתבות, ברור שהן קשורות, ברור שבספר שמואל הם ראו את הפרשה בתורה ועשו את מה שעשו כתוצאה. אז מה יותר טוב מאשר מה? אתה לומד את הפרשה בספר בתורה, ולך לספר שמואל ויש לך פרשנות. כל השאלות אתה שואל איך להבין את זה. הנה, תסתכל שם, תראה מה הכוונה. מה אתם אומרים? יש לך פרשנות יותר טובה מאשר התורה בעצמה במקום אחר? אז התשובה זה שאנחנו נראה שהתורה בעצמה במקום אחר. היא כותבת על אותו דבר, אבל היא כותבת משהו אחר. והמשהו אחר הזה זה לא אותו דבר. באופן ברור. רגע, אבל אז אפשר להגיד שזה פירוש? לא. אם תקרא היטב את הראשון ותקרא היטב את השני, תראה שזה לא אותו דבר. הלא אותו דבר הזה בעצם אומר, יש פה שתי נקודות מבט על אותו דבר. שתי נקודות מבט נמצאות גם בתורה. שנה שעברה, שנה שלמה, ראינו איך כל אחד מהחומשים זה נקודת מבט אחרת, נכון? מי שהיה, נקודת מבט אחרת על אותו דבר עצמו. ומשה רבנו בשנת ה-40 מספר סיפורים אחרת. למה? כי הוא עכשיו בשנת ה-40 ויש פרספקטיבה אחרת, אמיתית, נכונה, שאפשר לברוח ממנה. שאם מתעלמים ממנה, אז כותבים משהו לא מדויק, כי הפרספקטיבה היא קיימת במקום שעבר זמן, ומתייחסים לאותו אירוע בציר הזמן שכבר האירוע הזה התפתח והלך למקום מסוים, והכל כבר נמצא במקום אחר, כמו שאנחנו מתבגרים ורואים דברים אחרים. בוודאי כשמדובר בדמויות אחרות, זה אפילו משה רבינו. ואתם תראו שחז"ל ראו את זה כל הזמן במדרשים שלהם. חז"ל במדרשים יכולים להביא את הפסוקים במקום אחד ולהראות איך פסוקים במקום אחר של משה רבינו, התורה עצמה אמרה משהו אחר. מי שלומד מפה במדרש הלכה לומד ככה, מי שלומד מפה, מה זאת אומרת? מי שלומד ככה לומד ככה, זה משה רבינו אמר את שניהם. לא, אבל זה לא אותו דבר. מה זה לא אותו דבר? את זה הוא כתב בספר שמות, את זה בספר דברים. יש חיבור ביניהם, אבל החיבור הוא טיפה יותר מורכב. להבין מה בעצם, מה השליחות של כל נקודת מבט, מה מאפיין אותה, ולפי זה להבין, לגזור את התשובה. מה שאני רוצה להגיד, שעכשיו תהיה לנו דוגמה מאלפת, שבעצם אומרת, בימי שמואל הם קראו את הפסוקים, אמרו, עכשיו ניישם אותם. אבל הם עשו משהו אחר לגמרי, מכף רגל ועד ראש. לא כף רגל ועד ראש. יש הבדל, יש קשר. הקשר הוא קיים והוא מובהק מצד אחד, אבל הפערים הם עוד יותר מובהקים. ואנחנו ננסה להבין מה שווה ומה שונה ולמה שונה. ומפה אנחנו בעצם נצא עם פרשת המלך הזאת אל שאול שלב ראשון, ולאחר מכן אל דוד. זה המתווה של מה שעומד להיות בה היום, בהמשך, בפעם או פעמיים הבאות. טוב, אז בואו נפתח. שמואל א' פרק ח'. ויהי כי זקן המלך. ויהי כזה, ויהי, אני קורא פרק ח' פסוק א', בסדר? יש לכם? ויהי כי זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל. ויהי שם בנו הבכור, יואל, ושם משנה אוביה, שופטים בבאר שבע. אני שואל שאלה, ויהי כי זקן שמואל, וישם את בניו שופטים. מה הכוונה שופטים? מה זה קשור לזקנתו? אז שופטים הכוונה פה מנהיגים. שאולי גם היו שופטים בבית משפט, אבל זה לא עומד בסתירה, כי בתקופה הזאת זה תפקידים מחוברים. לפחות בחלק מהם. ופה ברור שהוא זקן, והשאלה מי ימשיך אותו, בהמשך זה מפורש. אבל לא הלכו בניו בדרכה, ויתו אחר הבצה, ויקרו שוחד, ויתו משפט. ויתקבצו כל זקני ישראל. אז אם כן, יש מבוי סתום, למה? שמואל זקן, צריך כבר לחשוב קדימה, מי המנהיג הבא. ובניו, הוא מנסה לקדם אותם, אבל זה לא עובד. למה? הם לא הלכו בדרכיו, הם מתים אחר הבצע, ויקחו שוחד ויתו משפט. אוי אוי אוי. טוב, אז מה קורה? והתקבצו כל זקני ישראל. מה אתם אומרים על מעמד כזה? מעמד טוב? כל זקני ישראל מתקבצים ביחד. מה?
מה טוב?
יותר טוב מזה, נכון? זה דבר נפלא. כל זקני ישראל, מכנה משותף. ותראו, לא, זאת אומרת, לא חכמי ישראל, זקני ישראל, זקנים לפעמים כבר יש להם דעה מגובשת. לא, לא, כל זקני ישראל. ויבואו אל שמואל הרמתה. הם באים בכבוד? הרמתה. לא אל הרמה. הרמתה, מכוונים לרמה, כמו ירושלים. והם מתקבצים כל זקני ישראל, והם באים אל שמואל, כן, באים בכבוד, כל זקני ישראל, יש פה דבר. והם אומרו אליו, הנה אתה זקנת. זה נכון? הרגשה טובה לשמוע את זה לשמואל, אבל לא נורא. סך הכל זה נכון. נכון, גם התורה אומרת שהוא זקן, אז בסדר. ובניך לא הלכו בדרכיך, אם אתה שמואל, מה אתה אומר? איך הרגשה עכשיו? לא נעים, אבל זה נכון. בניו לא הלכו בדרך. אתה, יש לנו בקשה, המילה אתה היא קצת, אם אני עושה את הכל בהילוך איתי, המילה אתה, מה זה? מה זה?
דוחקת קצת.
דוחקת קצת. או, רגע, מה הם עומדים להגיד? אני עושה את הכל לאט. תעצרו פה ותשאלו את עצמכם, מה הם שמואל, נניח שהוא יש לו, הוא עוצר או שהוא מהיר חשיבה, מה הם עומדים לבקש? אתה זקנת, בניך לא הלכו בדרכיך, ואתה מה? מישהו אחר? שופט אחר? אני מזכיר לכולם, אנחנו כבר קרוב ל-400 שנה בתוך השופטים, 300 ומשהו שנה בתוך השופטים, אנחנו, זה מה שיש, אין משהו אחר. מלך, אף אחד לא.
כל הפתיחה הזאת,
כאילו,
מהם מבקש
מסופה, לסמנו
לו, הדבר
הזה עכשיו
זה נגמר,
אתה זקן,
הבנים לא עובד, זה לא
מבטיחה, אתה עכשיו זה מנוחדש. אבל אתה מבין שהמילים הבאות זה פצצת אטום בתוך החדר. ואתה עכשיו, מה זה עכשיו? אתם רואים ששמואל עוד מתפקד הרבה שנים, נראה. הוא מלווה את האירועים עוד ועוד, הוא נמצא בתמונה. זה לא ממש, הוא שם אותם זה לא ממש, אבל בכל אופן הם אומרים עכשיו, הם דוחקים, כמו שאמרת, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגוי. אנחנו רוצים מלך. למה הדבר דומה? תארו לעצמכם מישהו בבני ברק, הרב ניסים קרליץ, הרב שח, לא יודע, שהם קובעים מי המנהיג הולך בצורה מסוימת שלא הציבור, לא בחירות וכן הלאה. והם אומרים, אתה זקנת, כבוד הרב שח, זיכרונו לברכה כבר, בניך הלכו בדרך אחרת, אנחנו רוצים דמוקרטיה. איך זה, מה אתם אומרים? מה זה? נכון? זה קפיצה. זה שינוי של כל השיטה. מה זה הדבר הזה? אבל לצד השני, העובדה הזאת היא בעצם אומרת, שימו לב, הזקנים מבקשים את הדבר הזה. אם הזקנים מבקשים את הדבר הזה, וכל זקני ישראל, סימן שיש פה איזה מכנה משותף מאוד רחב. אני מחזיר את כולנו ממש לפרשת המלך. ואמרת, מי זה ואמרת? העם אומר. מה זה העם אומר? כל אחד אומר אחרת. לא, לא, העם אומר. האם פה זה אותו דבר או לא? במבט ראשון, והתקבצו כל זקני ישראל, יש מכנה משותף מאוד רחב. עוד נתראו שזה לא מדויק, אבל מכנה משותף מאוד רחב. ובעצם הם אומרים, שים עלינו מלך לשופטנו ככל הגויים. מה זה לשים? שום תשים עליך מלך, למנות. אז אם כן, אתה זקנת בניך, לא הלכו בדרכיך, אנחנו רוצים מלך, ואנחנו רוצים שאתה תמליך את המלך. אתה תקבע מי יהיה המלך. טוב, איך מגיב שמואל? וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו, והתפלל שמואל אל אדוני. אוי 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 אוי, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אני רוצה להשאיר אתכם עם שאלה לקראת הפעם הבאה. נפתח את השיעור הבא ותשובות שלכם, מי שירצה כמובן. הם אמרו תנה לנו מלך לשופטנו, הם אמרו שימה לנו מלך לשופטנו, וירא בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. פסוק אחד הפרש, והמילה סימה הפכה להיות תנה. למה? נכון? מה ההבדל בין סימה לנו מלך לבין תנה לנו מלך לשופטנו? אני מזמין אתכם להתבונן בשאלה הזאת, ונפתח אותה בפעם הבאה, נפתח בה את השיעור, אתם יכולים להזכיר למי שרוצה, ואנחנו נלמד את הפרק. מי שרוצה לקרוא את הפרק כדי שמה שנאמר יהיה לו משמעותי, מוזמן לקרוא את הפרק, פרק ח' בספר שמואל א', וניפגש שבוע הבא. ברכת השם אליכם.